אנחנו בעוד תוכנית של שובר שורות, ואני שמח לארח שוב את הרב אורי שרקי. שלום כבוד הרב.
שלום וברכה לך ולכל הצופים והמאזינים.
תודה רבה, שמחים. אני והצופים שמחים לראותך שוב איתנו. הרב, אנחנו רואים בתקופה האחרונה הסתה נגד אחינו החרדים. בביקורת על כך שהחילונים כביכול סוחבים אותם על הגב ומפרנסים אותם. בפרשת ויגש אנחנו רואים מפגש טעון בין יהודה ויוסף. בפרשת ויחי, למרות הסליחה של יוסף, ייתכן שהאחים מרגישים רגשות אשם על כך שיוסף מפרנס אותם, והם חוששים שלאחר שאביהם ימות, הוא יתנקם בהם. כמובן שיוסף הצדיק מבהיר להם שהם טועים, והוא מבין שזה תפקידו, ולשם כך הוא עבר את כל מה שהוא עבר. אבל אני רוצה לשאול הרב, האם גם היום נותר משהו ממערכת היחסים הזאת, שבה בתחילה החרדים, שהם אולי מקבילים ליהודה, נלחמים בציונים, שהם בדמותו של יוסף, ואחרי שהמדינה מתבססת, הם הופכים לתלותיים במימון של הציונים ושל המדינה, ובמקום לשלב ידיים, הם מצד אחד טוענים שזה מגיע להם כי הם אחים, ומצד שני מרגישים בבעייתיות של התלות הזאת. סליחה על השאלה הארוכה.
שאלה מצוינת. רק אני חושב שהזיהויים, אנחנו צריכים להיזהר מהדבקת זיהויים קצת מלאכותית. יהודה איננו הדתי ויוסף איננו החילוני, אלא אם כבר אתה מדבר על הדמויות האלה, אנחנו רואים שכל אחת מהדמויות האלה עוברת מהפך. יוסף, שהוא בהתחלה בא לשקפת עולם קוסמופוליטית, הוא בעד להפוך כמעט את מצרים לעם סגולה, לקדש את מצרים ולהשתלט על הכלכלה שלה דרך זה לתקן את העולם, הופך בסוף ימיו למשיח בן יוסף. זאת אומרת, הוא מבין שלא יהיה סיכוי להצלחת התוכנית שלו במצרים, הוא לא יצליח לקנות את אדמת הכהנים, כך שהוא לא ישתלט על הליבה הרעיונית של התרבות שהוא רצה לשנות, והוא אומר לאחיו, פקוד לפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה אל הר הרצל. כלומר, הוא מעוניין בסופו של דבר, להשתמש במדעי המדינה כדי להקים מחדש את המדינה היהודית. לעומת זה, יהודה שהוא בהתחלה פרטיקולריסטי מאוד, והוא רוצה לבנות את הממלכה הקטנה שלו בתוך ארץ ישראל, ממלכה של קדושה, אבל בסופו של דבר מנותקת מן העולם, הוא זה שהופך בסוף להיות גם אבי משיח בן דוד. כלומר, מי שיעקב שולח אותו אל יוסף כדי להקים שם בית תלמוד, ומכאן הבסיס להשפעה אוניברסלית. כך שאפשר לומר שהדמויות, כל אחת עוברת את הקווים לכיוון של השני. אבל אם כבר אתה מדבר על העמדה, הייתי אומר, שאתה מכנה אותה חרדית, אפשר לראות את זה דווקא באחד מהבנים של יעקב, יששכר, חמור גרם, שהוא וייר מנוחה כי טוב את הארץ כי נעמה. זאת אומרת, הוא רוצה ללמוד תורה, אבל בגלל זה הוא גם מוכן לוותר על העצמאות. וייד שכמו לסבול ויהי למס עובד. כלומר, הנושא של העצמאות המדינית, מבחינתו רק משרת איזשהו אינטרס אחר לגמרי, שהוא האינטרס של קיומו של בית המדרש. בית המדרש הופך להיות חזות הכל. ולכן גם יעקב מבאר שמי שינהל את המלכות לא יהיה יששכר, אלא דווקא יהודה. כי יהודה לא יסור שבט מיהודה, הוא חוקק בית רגליו, הוא מוכן לקחת על עצמו את האחריות לבית. ניהולה של מדינה, והמדינה הזאת גם בעלת השפעה כלפי חוץ.
הבנתי. זאת אומרת שהרב לא רואה את המפגש בין יוסף ליהודה כמפגש של ה... הוא לא רואה איזושהי הקבלה לחרדים ולציונים של היום?
ממש לא, ממש לא. מדובר על, כמי שחזל אמרו, הנה המלכים נועדו. כלומר, שניהם עסוקים במלכות. זה מלכות מול מלכות. התפיסה החרדית איננה רואה במלכות ערך מצד עצמו, אלא היא רואה במלכות מה שיכול לסייע, אולי להביא תקציבים, אולי להביא ביטחון, אולי להביא הרגשה טובה, אבל בסופו של דבר, הכל מסתובב בעולמם, בעולמה של החרדיות, פחות זו שבארץ, מסביב לנושא הלימודי, בשולחן שבת, בית המדרש, הקדושה של החיים היחידיים והמשפחתיים. מעבר לזה, זה לא נמצא שם, מה שאין כן יוסף ויהודה, הם חלוקים בשיטה מדינית. לכן לא הייתי מזהה את זה כמפגש דתי וחרדי. נכון, חילוני וחרדי.
חילוני וחרדי. אוקיי, זאת אומרת, אבל כן יש כאן מפגש בין שתי גישות. זה הגישה שבעצם רואה בחומר, הפתרון הוא בעזרת החומר, בעזרת זה אפשר לתקן את העולם, ולעומת זה שרק בעזרת הקודש אפשר לתקן את העולם, וזאת הדרך הנכונה.
אלא אם אנחנו הולכים מהמרכז אל הפריפריה, או מהפריפריה אל המרכז. יוסף הוא זה שמעודד את הרעיון של התיישבות במצרים, ותיקון העולם דרך המסגרת של התרבות הכללית, בעוד שיהודה אומר, אנחנו בונים את מרכז הקודש בתוך ארצנו, וכל החפץ לבוא, כל מי שנמשך אל האור הזה, יבוא.
הבנתי. אוקיי. תודה. שאלה הבאה, אני רוצה לשאול אותך את הרב. לפני מותו יעקב מברך את מנשה בית אפרים. הוא מסתכל ידיו, ובכתוב... מתחסים כמו ילדים, ויוצא יוסף אותם עם במרכב, כאילו שהם ילדים קטנים. אנחנו יודעים שגם בציור, גם של רמברנט, ואפילו בציורים התורניים, רואים את מנשה ואפרים כילדים קטנים. אבל אנחנו רואים בפרשה, הפרשה מתחילה בזה שיוסף נמצא 17 שנה במצרים. זאת אומרת, ואנחנו יודעים שמנשה ואפרים נולדו כבר בשנות הרעב הראשונה. אז זאת אומרת, הם צריכים לפחות בני 18-19. זאת אומרת, אז איך התיאור הזה של ילדים שלוקחים אותם מבין הברכיים, מחזירים אותם, מרימים אותם, מורידים אותם, והם כאלה ככה פסיביים, איך זה מסתדר עם הכתוב?
זה לא מסתדר. הרי אתה הוכחת בקושיות שלך שהמעשה של מנשה ואפרים באמת היה בראשית ירידתו של יעקב למצרים, כשהם באמת ילדים קטנים. זה שהתורה מספרת את זה אחרי הפסוקים ועל ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, זה ההמשך של פרשת ויגש, ויחזו בה, ויפרו וירבו מאוד, וישב יעקב בארץ מצרים 17 שנה, אבל אחר כך יש פרשה חדשה, יש הפסקה בתוך הפסוקים, ואז אנחנו חוזרים אחורה על דברים שיעקב אמר כשהוא פגש לראשונה את מנשה ואת אפרים, ולכן גם מובן מדוע הוא שואל מי אלה, הוא לא הכיר אותם באמת. זה המפגש הראשון.
הבנתי, זאת אומרת שבעצם יש איזשהו, אנחנו מתחילים בסיפור שבו יוסף פוגש את יעקב, פוגש את עשיו, הוא מכיר לו את הילדים, כל האירוע הזה בעצם קורה שם, עד יש הפסקה, ואז אנחנו בעצם חוזרים חזרה לאותו אירוע שהם היו ילדים קטנים. אז רמברנט צודק, באמת הם ילדים קטנים, הם לא בני 17.
יש לזה אגב שרמברנט הכיר טוב את היהודים, רוב הדמויות שהוא מצייר בציורים שלו הם דמויות של יהודים מאמסטרדם. הוא בעצמו חי על הגבול של השכונה היהודית, וגם הרב קוק אמר עליו שהוא תפס קצת מזה האור הגנוז, מה הייתה לו הערכה לרמברנט.
כן, אחרי שהרב אמר עליו ושקראתי באיזשהו מקום שהוא אמר שרמברנט היה צדיק, שהוא משהו בסגנון הזה.
משהו נעלה.
ש... הדמויות התנכיות השפיעו עליו מאוד. כן. אכן הציורים שלו באמת ציורים שאי אפשר לראות אותם ולא להתפעם, ובאמת להרגיש את...
אם כבר מישהו כאן נוסע לאמסטרדם, אז לבוא לבקר קצת שם במוזיאון הרייק, לראות את התמונות של רמברנט. שווה, פעם אחת בחיים.
כן. בהחלט המלצה חובה. הרב, האם באותו אירוע, אם נחזור לאירוע שבו יעקב מסכל את ידיו, אז האם יש משמעות לזה שבאמת הם לא, אנחנו רואים שהם לא הגיבו לכך, הם נתנו לו כאילו, לא העירו לו יוסף, מסית את ידיו, אבל הילדים בעצם הם לא אומרים דבר.
כן, צריך להבין מה קורה שם. בעצם למה לשים את אפרים לפני מנשה? מנשה קרוי על שם השכחה. נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. על יסוד השכחה בא אפרים, אפרני אלוהים ברצוני. זאת אומרת שההצלחה באה מתוך הניתוק. ברגע שהמשפחה מתחברת בחזרה, אז יעקב מלמד את יוסף, לא מתנתק... ההצלחה איננה באה מתוך הניתוק. אפרים הוא לפני מנשה. ואז מנשה הופך להיות מי שממלא את התפקיד של הזיכרון דווקא. הוא יושב משני עברי הירדן כדי לחבר את שבטי גד וראובן עם שאר השבטים. זה הסיבה של ההחלפה הזאת. כמו כן, אתה בהחלט צודק שיש פה ניסיון מחודש של העדפת הצעיר לפני הבכור, כדי להראות שהרעיון של החלפת הבכור על ידי הצעיר הוא באמת רעיון מוצדק במהלך ההיסטוריה, ואז אפרים הוא לפני מנשה.
זאת אומרת, אפשר לומר שאותה מחלוקת בין האחים שהתחילה בקין והבל, ועברה אחר כך ליצחק וישמעאל וכולי, בעשיו, בסופו של דבר היא מגיעה לכאן, לרגע שפה בעצם היא מתוקנת?
כן, בוודאי. כלומר, צריך פעם אחת ולתמיד לברר שקדושת הבכורה איננה יכולה להצליח בהיסטוריה, כי הנטייה הטבעית של הבכור היא להיפטר מן האח הקטן. ואצל קין והבל זה מאוד חריף, אחר כך אנחנו רואים את זה במהלך הדורות, וראשית הפיוס מתחיל בסיפור של אפרים ומנשה, מגיע לפסגתו כאשר אהרון הבכור שמח בגדולתו של משה ורעך ושמח בליבו, וזה מה שהפך אותו מבכור לאוהן.
יפה. הרב, נגעת מקודם ביששכר, זה שיעקב מברך את כולם, כל אחד באיזושהי ברכה פרטית, שלפעמים גם הברכות האלה נראות כמו ביקורת, ויותר מאשר כמו ברכה, למה הוא לא ברך אותם בברכה אחת את כולם, בברכה של אחדות, בברכה שיהיו כולם ביחד, בברכה שתאחד את כולם, ודווקא הוא בוחר לתת לכל אחד ככה משהו מאוד פרטיקולרי.
קודם כל הוא מסיים בכל אלה בני יעקב. זה גם בכלל הברכה. אבל אני חושב שצריך ללכת פה לפי שיטתו של רבי יצחק אברבנאל, שאומר שהמטרה של הברכות הייתה להבהיר מי הראוי למלכות ומי לא. וכל המטרה של הברכות, אם אתה עובר אחד אחד, אתה מבין שבעצם יהודה הוא הראוי למלכות, משום שיהודה את הסוד של הסבלנות בפוליטיקה. הוא קודם כל גור, ורק אחרי זה אריה. אחר כך כאריה הוא חלבי. כלומר, הסוד של הידיעה שההליכים נעשים כמעה, כמעה, זה בעצם מה שמכשיר אותו למלכות. לעומת ראובן, שהוא פחז כמיים ורוצה הישגים מיידיים, בוודאי שהוא לא יכול להצליח. שמעון ולוי, שהם בעלי קנאות דתית שמתאימה רק לזמנים מאוד מיוחדים של משבר, וזבולון, שהוא שר לפיתוח אזורי ועלול לא להיות נאמן למדינתו, יששכר שרוצה רק תורה ואיננו מעוניין בעצמאות, גד, דן קודם כל, שהוא מצוין למלחמת גרילה אבל לא למלחמה של מי שהשלטון בידו, גד, אדרבה, הוא יודע להקים צבא, גד גדוד יגודנו, אבל הוא אומר, אם אני כבשתי אני גם יכול להחזיר, ולכן הוא גם לא מתאים לשלטון. שלא לדבר על אשר ונפתלי, שכל אחד טוב או לשר כלכלה או לשר התרבות, ואז אולי היינו חושבים על יוסף. יוסף, בן פורת יוסף, הוא נפלא, הוא נזיר רחב, אבל הוא לא מושך אהדה. וימררוהו, הרובו, ויסתמוהו בעלי חיצים. אדם שאיננו מושך אהדה, גם אם הוא מיוחד במינו, ייחודי כל כך כמו יוסף, צדיק יוסף, לא יכול לשלוט. ובנימין הוא טוב בערב ובבוקר. בבוקר יאכל עד, כלומר בבוקרם של ישראל בימי שאול, לערב בימי מרדכי ואסתר יחלק שלל, אבל הרציפות השלטונית איננה בידו. זה בעצם המטרה של הברכות של יעקב, וזה פותר את השאלה שהעלית.
זאת אומרת, זה סוג של כתב חידה, שהוא בא ומצליח לזהות כל אחד מה היתרונות שלו, ומה החסרונות שלו, ומי ימשיך את ה...
הוא כתב פתרון, או כתב פתרון, שבו כתב פתרון, הוא מסביר. כן, כן, בהחלט.
לנו זה כתב חידה, לאן זה כתב פתרון.
בוודאי.
הרב, שאלה אחרונה לפני שנסיים, הפרשה, דווקא הפרשה שעוסקת לכאורה במותו של יעקב, מתחילה במילים ויחי. אנחנו גם יודעים שלא כתוב, כתוב יאסף רגליו אל המיטה ויאסף אל המיטה, אבל לא כתוב וימות יעקב. מה הסיבה?
טוב, הסוד של הקיום הנצחי של עם ישראל זה ביכולת להיות בעל זהות מודולרית. לפעמים אתה יעקב, לפעמים אתה ישראל. כשהמצב ההיסטורי דורש ממך להיות יעקב, זה ויחי יעקב בארץ מצרים. וכאשר אתה במצב כזה, אז ויקריבו ימי ישראל למות. מה הגאווה הלאומית, העוצמה המדינית, זה שייך לזמנים של גאולה של ארץ ישראל. אז היכולת לעבור פאזה, להיות לפעמים יעקב, לפעמים ישראל, זה מה שגורם שעם ישראל הוא נצחי. ועל זה באמת נאמר שיעקב אבינו לא מת.
הבנתי. זאת אומרת, היכולת שלנו היום להיות, לנוע בין שני הכתבים האלה, עצם היכולת שלנו לחיות אותם, זה בעצם ההוכחה לכך שיעקב אבינו לא מת.
אכן כן, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים.
הבנתי, תודה רבה הרב, כרגיל היה נעים ומחכים לארח אותך, ואנחנו בעזרת השם נתראה בתוכניות הבאות.
אין לי רצון.
אמן, תודה רבה. תודה רבה צופים יקרים, שמחנו לארח גם אתכם בתוכניתנו שובר שורות, תוכלו למצוא אותנו באתר האינטרנט ובערוץ היוטיוב שלנו. תודה רבה.